נוסעות יקרות, נוסעים יקרים, תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל.
שלום, ו-Welcome aboard לפודקאסט דיבור רכבת, הפודקאסט הרשמי של רכבת ישראל. אני שיר הדס מאיר, ויחד נעביר את הנסיעה הקרובה. אז כמו חצי מדינה בערך, גם הרכבת שלנו מגויסת בצו 8 ומתפקדת בשגרת החירום שאנחנו חיים בה בחודשים האחרונים. רוברט שמחייב הוא הממונה הארצי להיערכות לחירום, וכבר איתנו כאן באולפן. הוא יספר לנו על פעילות הרכבת בתקופה הנוכחית, ואיך ממשיכים להסיע בכלל המוני נוסעים כשהזעקות ברקע. וגם בהמשך יהיה איתנו חן מלינג, מנהל מוזיאון הרכבת, שיגלה לנו מתי נבנתה המסילה הראשונה ברצועת עזה. עכשיו אנחנו עם רוברט, שלום. תודה שלום שאתה איתנו.
שלום לך.
בשמחה.
אז רוברט, אתה כבר 17 שנים.
אכן.
בתפקיד הממונה הארצי להיערכות חירום, ונדמה שבשנים האחרונות אנחנו כל הזמן בחירום.
זה אכן כך. אנחנו, אפשר להגיד מתחילת 2020, מתחילת התפרצות הקורונה, ועד היום באיזשהו מצב חירום מתמשך.
היה ממש הפסקה קצרה באמצע, נכון?
הפסקה קצרה שאני פחות הרגשתי אותה, אפשר להגיד, כי בין לבין קורונה נמשכה כמעט 3 שנים, בין לבין היו לנו כל מיני הסלמות ביטחוניות, אם זה שומר חומות ומגן וחץ, ועכשיו אנחנו במלחמה מאוד משמעותית, ולכן מבחינתי אנחנו כבר 3.5 שנים במצב חירום, 4 שנים כמעט במצב חירום מתמשך.
זה גם מצב חירום משתנה, אבל נכון? יש אתגרים שונים לגמרי בקורונה ועכשיו.
ברור, זה מצב שונה וזה גם עצימות שונה. גם בקורונה הייתה עצימות גבוהה יותר, בגלים הראשונים אולי, בגלים האחרים עצימות קצת יותר נמוכה. זה הכל up and down כזה, אז לזה אנחנו צריכים לתת את המענה, קודם כל להיות ערוכים, וכשזה מגיע המצב הזה, אנחנו צריכים לתת את המענה בכלל ההיבטים.
אז רגע, בוא נבין שנייה קודם כל, מה זה בעצם התפקיד הזה, ממונה להיערכות חירום?
אז זאת שאלה שבאמת הרבה אנשים שואלים אותי, מה עושה איש חירום כשאין מצב חירום? אז עיקר הפעילות שלנו זה באמת במצב שגרה. במצב שגרה, מי שאחראי על החירום צריך להכין את הארגון על כלל ההיבטים, את הארגון למצבי החירום, כדי שכשמגיע מצב חירום, אנחנו נוכל להמשיך ולתת שירות בכל מה שאנחנו עושים, במלוא העוצמה. עד כמה שניתן כמובן, עד כמה שמאפשרים לנו, יש לנו גם גורמים מנחים.
והצלחתם להתכונן למשהו כמו מגפת הקורונה מראש?
הצלחנו.
חזיתם כזה דבר שיכול לקרות?
תראי, מי שמנחה אותנו, יש לנו כמה מנחים בתחום החירום, אחד מהם זה רשות חירום לאומית, שהיא בעצם מכתיבה את תרחישי ייחוס למצבי החירום. יש את פיקוד העורף שמנחה לגבי מדיניות ההתגוננות, איך העובדים, איך הרכבת צריכה לנסוע, איך צריך להתמגן וכו'. והם אלה שמכתיבים לנו את התרחישים האלה, ולתרחישים הללו אנחנו צריכים להתכונן. אם זה ברמה של תרגילים, אם זה ברמה של הנחיות, ציוד שצריך לרכוש, תדרוך של העובדים, הדרכות, כל הדברים האלה אנחנו עושים במצב שגרה, כדי שכמו שאמרתי, כשמגיע רגע האמת, אנחנו בעצם מוצאים את כל הפקלים, מוצאים את הציוד, מוצאים מיגוניות, כל מה שצריך, כדי שהארגון ימשיך לתפקד ולתת את השירות לאזרח.
ואלו סוגים של מצבי חירום יש לנו חוץ מקורונה ומלחמה שאותם אנחנו חווים עכשיו הרבה?
תראי, אנחנו אחראים להכין את הארגון לתרחישי חירום לאומיים, מה שאמרתי לך בהקשר של רשות חירום לאומית, שהיא בעצם מנחה אותנו לגבי תרחישים גדולים, לא משהו נקודתי מקומי, אלא תרחיש גדול ומשמעותי, שמשפיע אפשר להגיד על כל רחבי מדינת ישראל. אחד התרחישים האלה זה באמת המצבים מלחמתיים, כמו שאנחנו חווים, ואף חמור מכך, או הסלמות ביטחוניות. אחד התרחישים זה בעצם המגפות, הפנדמיות, והתרחיש אולי, איך שאני רואה את זה, אולי הכי משמעותי, זה אירוע של רעידת אדמה. שזה תרחיש גם כן, תרחיש מאוד מאוד גדול. ראינו מה קרה בטורקיה, שהשפיע כן. גם אלינו, אולי בעוצמה קטנה יותר, אבל זה התרחיש של רעידת אדמה שאנחנו נערכים.
אז איך נערכים לרעידת אדמה?
תראי, זה מתחיל קודם כל בניתוח של התרחיש עצמו. איזה נזקים עלולים לקרות לרכבת ישראל? אם זה, אנחנו גוף תשתית, אם זה פגיעה בתשתית מסילתית, אם זה פגיעה במערכות תקשורת, היעדרות עובדים, שגם זה חלק מאוד מאוד משמעותי, ואולי ניגע בזה בהמשך, שבסוף מי שמפעיל את כל האופרציה הזו שנקראת רכבת ישראל, בסוף זה העובדים. ולכן כל הדברים האלה, גם הציוד, גיבויים, חדרי מצב, כל הדברים האלה אנחנו צריכים, לכל אחד מהתרחישים, אגב, זה ציוד שונה, זה נהלים שונים, זה הדרכות שונות, כל הדברים האלה אנחנו צריכים להכין אותם במצב שגרה.
אתה כל הזמן מתעסק באסונות. אתה לא לוקח את זה הביתה, זה לא הופך אותך לחרדתי כאדם.
תראי, ב-17 שנה מפתחים איזשהו חוסן.
אוקיי.
אז שם זה בא לידי ביטוי. וכן, זה בסוף מה שאתה משדר לכלל הארגון, ככה גם הארגון מתייחס לזה. אם משדרים פאניקה, אם משדרים לחץ, אז ככה גם, אגב, גם בבית, אותו דבר.
נכון, אתה לא משדר פאניקה.
משתדל שלא.
לא, 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 אני מרגישה בטוחה כבר עכשיו. אתם בעצם גם גוף חיוני.
נכון מאוד.
זה אומר בפועל שאתם לא יכולים לעצור.
גוף חיוני, זאת בדיוק המשמעות. ההגדרה של הדבר הזה, זה ארגון שנותן שירותים קיומיים למדינת ישראל. כמו הרבה גופים אחרים, כדי שהמדינה, כדי שהאזרח יוכל לתפקד בזמן חירום, אחד מהדברים, השירותים החיוניים למדינה, זה כלי תחבורה. וגם אנחנו כרכבת נדרשים לפעול בזמן חירום, זאת אומרת לא לעצור, גם בתחום הנושאים וגם בתחום המטענים, שבכל מצב נתון בחירום, ראינו את זה גם עכשיו במלחמה, במלחמה המעבר משגרה לחירום היה מאוד מאוד מהיר, אני מזכיר שזה היה בשבת, וגם בשבת תודות לפעולות מיידיות אפשר להגיד, גם בהנהלה ולאחר מכן כמובן ההקפצה של העובדים, השירות שנתנו העובדים, השירות היה מצוין, ומשם והלאה היו לנו כמובן פערים בעיקר בעובדים שגויסו, גם העובדים וגם אנשי ביטחון.
כמה עובדים אצלכם גויסו באמת?
גויסו נכון להיום פלוס מינוס 500 עובדי רכבת.
זה הרבה מכוח
הרבה
האדם.
הרבה מאוד, זה מעל 20% מכוח האדם של רכבת ישראל, ו-400 מאבטחים שזה 50% מכוח האבטחה. זה מספרים מאוד מאוד משמעותיים.
אז איך מגשרים על זה בתקופה הזו?
בתחום הזה, תראי, בסוף אני חייב לציין שיש לנו עובדים מצוינים. כל מה שנעשה, והאפשרות הזאת של להפעיל רכבת, גם נוסעים, גם מטענים, הבטחת תחנות, רכבות, תיקון תשתיות, תחזוקת תשתיות, כל הדברים האלה, בסוף מי שנותן את העבודה בצורה מאוד מסורה, אחראית, הקפצה בכל שעה, ביום, בלילה, נותן את עם שכפצים, עם כסדות, עם הסיכונים שקיימים, ויש כאלה לא מעט, גם בסמיכות לעוטף, בסוף זה העובדים. העובדים, כדי לגשר על הפער הזה, ולתת את השירות לאזרח, עובדים יותר שעות. עובדים יותר שעות, באופן רצוף לפעמים, כדי שגם אנשי הביטחון כמובן, 50% פער הבטחה, אני מזכיר, זה פער מאוד מאוד משמעותי, ועובדים שעות סביב השעון, 7 ימים בשבוע לפעמים, כדי בעצם לתת את אותו השירות שדיברנו עליו לאזרח ולא לעצור.
יש איפשהו בעולם מדינה שאתם יכולים לקחת ממנה דוגמה, או שזה כל כך מצב ייחודי?
אני חושב שהמצב הוא הפוך.
הם לוקחים מאיתנו.
נכון. אנחנו כן משתתפים בכל מיני פורומים בינלאומיים, יש ארגון רכבות בינלאומי שנקרא UIC, שהוא בעצם מרכז את הפעילות של כלל הרכבות בעולם, אנחנו חברים בפורום הזה, וכן, הם שואלים אותנו שאלות, העולם לא באמת ידע, או לא יודע לאכול את ההתמודדות שלנו, כשאיך נהג נוסע עם כמות גדולה של נוסעים, כשהוא רואה מעליו רקטות וירוטים מעל הראש, זה לא מובן מאליו.
מה עושים באמת? מה ההנחיות כרגע?
ההנחיות כרגע, אני מזכיר מי שמנחה, זה פיקוד העורף, וההנחיה של פיקוד העורף, ואנחנו מתרגמים אותה בעצם לנהגים, שבמידה ויש אזעקה באזור מסוים, הנהג מוריד את מהירות הנסיעה. למהירות כזו, זה בעצם עד 30 קמ"ש, מהירות כזו שהוא יכול לשלוט ברכבת. למה הכוונה? הוא נוסע, הוא בודק את המסילה תוך כדי, במהירות נמוכה, במידה והוא מזהה פגיעה מסוימת, שהוא יוכל לעצור כדי שלא ייווצר נזק, או חלילה פגיעות לנוסעים או לעובדים.
ולא מפנים את הנוסעים מהרכבת, זה לא אפשרי, הרי.
לא מפנים, גם כשהרכבת עומדת בתחנה, ההנחיה היא לא להוריד את הנוסעים מהרכבת. כי אנחנו כן מנחים את הפקחים שלנו להנחות את הנוסעים, להישאר, להתכופף מתחת לקו החלונות, להוריד את הווילונות, אבל אנחנו לא מנחים, ההנחיה של פיקוד העורף היא לא להוריד נוסעים מהרכבת, כי אם אנחנו ננחה את הנוסעים, תחשבי שעל רכבת, שהיא רכבת עמוסה לצורך הדוגמה, מאות של נוסעים, בבת אחד אם ננחה את כולם לרדת מהרכבת, התוצר, האירוע שיהיה סביב הדבר הזה, הפאניקה לרדת את כל את כל המאות האלה בבת אחד, יהיו לנו יותר פצועים מהאירוע הזה, מהפאניקה, ולא באמת מהאירוע של נפילת רקטה בסמיכות לרכבת.
אז מורכב.
שום דבר לא פשוט. בטח, בטח, בטח במצב חירום.
יש המון אתגרים בעשייה שלך.
כן, האתגרים הם רבים. עצם מצב חירום כהגדרתו.
הוא מורכב
זה אתגר אחד גדול, אבל כן, יש אתגרים. האתגר המשמעותי, אם אני מדבר על שגרה, זה להביא למודעות. ארגון שהוא גוף אזרחי, הוא לא גוף צבאי, הוא גוף אזרחי, הוא חושב קודם כל שגרה. הייעוד של רכבת ישראל זה להסיע נוסעים, לשנע מטענים, וזו השגרת הפעילות שלנו. והמטרה המרכזית שלי לפחות, זה להביא למודעות את תחום החירום, שהוא ישתלב בכל מצב חירום. לצורך הדוגמה אני אתן, כשמתכננים או בונים תחנת רכבת חדשה, צריך לבוא לידי ביטוי כל הנושא של החירום, כשבונים תחנת רכבת, למשל, מרחבים מוגנים לנוסעים, מערכות התראה, שהנוסעים ישמעו בעצם את ההזעקה כשהם נמצאים בתחנה, ועוד הרבה הרבה מאוד דברים שהם חלק מהמודעות, או הנחיות לעובדים. העובדים צריכים לדעת איך הם מתנהגים, לא בזמן מלחמה. הם צריכים, זה צריך להיות חלק מהפקל הקבוע, כולל התרגילים, כולל דברים נוספים, והשימוש בציוד וכל והמוכנות גם בשגרה של כל המרחבים מוגנים. אני מזכיר לך, שהמעבר משגרה לחירום, כמו גם כשהיה באירוע הזה, הוא מיידי.
גם לפעמים יש שגרת חירום, זאת אומרת, תחנת הרכבת בסדרות. נכון. אמורה להיות ארוחה כל הזמן.
כל הזמן.
לצערנו.
כל הזמן, נכון. סדרות זה רק דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה. אתגר נוסף זה, כמו שאמרנו, הרציפות התפקודית באמת. הרציפות התפקודית בזמן מלחמה למשל, כמו עכשיו, זה גם שהוא אתגר משמעותי לגשר באמת על הפער של כוח אדם שהוא מגויס. זה לגבי הרציפות התפקודית. דבר, אתגר מאוד מאוד משמעותי נוסף, שזה מעסיק אותי כל הזמן, זה הנושא של שמירה על חיי אדם, שמירה על חיי העובדים שלנו, שהם יוצאים לשטח, מתחזיקים תשתיות, מתקנים תשתיות שנפגעו, תדרוך שלהם, שמירה על חיי הנושאים, כל מה שאפשר כדי להכניס את הדבר הזה ולאפשר בעצם את הרציפות התפקודית הזו.
ודיברנו מקודם גם על זה שגויסו הרבה עובדים למילואים. אתם יכולים לעשות כל מיני הסבות לעובדים במחלקות אחרות? זה קורה?
זה גם קורה. אחד הדברים באמת מה ששאלת אותי לגשר על הפער הזה של מגויסים, אנחנו כן עושים את ההסבות. הכשרנו עשרות עובדי רכבת שהיו בעבר מאבטחים, עם הכשרה קצרה, ציידנו אותם בנשק ארגוני, כדי שיסייעו לנו במשימות הבטחה. מעבר לכך, יש ניוד של עובדים, במדן, ונוצר פער, סתם דוגמה, בתחום של נהגי מטענים, נהגי נוסעים משלימים את הפער הזה, כדי לאפשר בעצם את הקיום של, של המשימות האלה, כן?
אז כולם לומדים לעשות הרבה דברים מעבר לתפקיד.
יש הרבה מאוד דברים בשגרת חירום, בטח כזאת ארוכה. אנחנו כבר היום ה-68 ללחימה, וזה אנחנו כבר חודשיים וחצי, ואנחנו עוד לא יודעים כמה זמן המצב חירום הזה יימשך. יש הרבה דברים שמבוצעים תוך כדי המצב חירום המתמשך הזה, תוך כדי שגרת החירום, כדי, עוד פעם, ואנחנו כל הזמן חוזרים על זה, לאפשר את הרציפות, לאפשר בשגרת החירום, לתת לאזרחים, את כל השירותים האפשריים, ולענייננו זה כמובן לאפשר את תנועת הרכבות. דבר נוסף שאני חייב לציין, שמעבר לנושא הזה שאנחנו נוסעים, מסיעים נוסעים ומשנים מטענים, אנחנו גם מסייעים למשק. לצורך העניין, יש לנו משימות מיוחדות, כמו שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, לפנות פצועים מבית חולים לבית חולים. אנחנו עשינו גם תרגיל, גם כתבנו נועל מסודר, במידה והצטרכו אותנו כדי שנוכל לנייד באמצעות הרכבת פצועים מבית חולים אחד לאחר, לאורך כל המדינה.
זה באמת אבל צריך מצב קיצון כדי להגיע לשם, לא?
אנחנו נערכים לכל מצב קיצון אפשרי.
טוב, עם מי אני מדברת?
זה דבר אחד, וגם מסייעים במסגרת שיתופי פעולה עם גורמי הביטחון, מבלי לפרט יותר מדי כאן, אז גם שם אנחנו כן מסייעים ונותנים את האפשרות להסתייע ברכבת ישראל למטרות גם אזרחיות וגם מלחמתיות.
טוב, אתם מגייסים עכשיו?
מגייסים תמיד.
מגייסים תמיד.
מגייסים תמיד.
אז מי ששומע אותנו והאתגרים האלה קרצו לו, מוזמן לרכבת.
לגמרי.
טוב, רוברט, יש לך משקל גדול על הכתפיים.
אני רוצה בהזדמנות זו כמובן לאחל לחזרתם לשלום של כל החיילים שלנו, גם העובדים כמובן, ובכלל כל החיילים שכרגע נמצאים במילואים, וכוחות הסדירים כמובן, ולהשבתם המהירה של כל החטופים שלנו בעזה.
אני כמובן מצטרפת אליך לדבר הזה. רוברט, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה.
תודה.
ואחרי שהבנו איך הרכבת מתנהלת בימי לחימה, בואו נחזור קצת אחורה. חן מלינג, מנהל המוזיאון ואיש ההיסטוריה של רכבת ישראל, כבר איתנו באולפן. שלום חן.
מה שלומך שיר?
כבר דיברנו בעבר.
כן, תמיד יש חדשות בהיסטוריה, ומתחברות למה שקורה היום גם.
אנחנו כרגע בתוך ההיסטוריה.
כן, אנחנו חוזרים לרצועת עזה, אומנם רכבת ישראל עוד לא לגמרי שם, אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על עזה ברכבת.
מה זאת אומרת?
תשמעי, הרכבת מלווה את רצועת עזה כבר יותר מ-100 שנה. אם היום אנחנו נמצאים בשוליים, אז במלחמת העולם הראשונה, הטורקים כבר בשלב ההגנה סיילו מסילה לכיוון החזית שהתפתחה מול הבריטים באזור, הגיעו עד לבית חנון וגם דרוע משם.
וואו, ומאיפה המסילה הזו התחילה?
זה היה חלק מהרכבת החיג'אזית, אותה מערכת שנבנתה ונסללה ברחבי המזרח התיכון בתחילת המאה ה-20, ובזמן המלחמה היה צריך לתחזק את העמדות הטורקיות שהוקמו באזור כדי להדוף את הבריטים.
לרכבת בכללי יש תפקיד מאוד חשוב בזמן מלחמה. עכשיו שמענו גם מרוברט מה קורה כיום, אבל מה היה בימים עברו?
תשמעי, במלחמת העולם הראשונה וגם בשנייה למעשה, הרכבת, מלבד השירות הציבורי שסיפקה באותם מקומות שפעלה לפני כן, הייתה חלק מרכזי וקריטי בלוגיסטיקה של הצבאות הלוחמים. למעשה, אפשר לומר בדיעבד שהצלחתם של הבריטים וכישלונם של הטורקים במזרח התיכון הייתה תלויה במידה רבה מאוד במערך הלוגיסטיקה של שני הצדדים, ובשני המקרים התבססו במידה רבה על הרכבת באזור.
שמה בעצם עשתה? מה העבירה?
הרכבת הובילה כל מה שצריך לצבא. הרכבת הובילה את החיילים, את הנשק שלהם, את האספקה שלהם, את האספקה על הגמלים, המזון והמים אפילו במדבר, וגם פינתה פצועים בהיקף רחב.
רגע, מתי בעצם התחילה הרכבת אי פעם בעולם?
הרכבת במושג שאנחנו מכירים אותה היום היא בערך משנת 1804 כשהומצא הקטר, אבל שורשיה של המערכת הרכבתית והרעיון של קרונות על מסילה עוד הולך אחורה לימי היוונים. בקשרים אחרים קצת.
וואו, זה באמת אחורה.
זה באמת אחורה.
ומה עשו בימים עברו כדי להגן על הרכבת, שהייתה כל כך חשובה בזמן מלחמה?
ברגע שהבינו את החשיבות הלוגיסטית של הרכבת, עבור צבאות, אז קודם כל בנו מסילות, גם הגרמנים באמצע המאה ה-19, והבריטים, וגם האמריקאים, במלחמת האזרחים, ואז מיד התחילו כמובן הצבאות העוינים, לנסות לתקוף את הרכבת, והנושא של, של הגנה על הרכבת, כולל באמצעות רכבות משוריינות, נושא רחב שגם היה לו נגיעות בארץ בשלבים מסוימים.
מתי?
רכבות משוריינות פעלו כבר במלחמת העולם הראשונה כאן בארץ, וכמובן שבתקופת המאורעות אחר כך היה צריך להגן על המסילה. אחת מהדרכים הייתה להפעיל רכבות עם עמדות בטון או פלדה עליהן.
אנחנו מדברים על המנדט הבריטי?
בתקופת המנדט.
אז הם בעצם השקיעו ברכבות משוריינות בארץ, הבריטים.
גם רכבות שלמות, גם קרוניות שהוזרו ממסעיות, והותקנו עליהם מעין שריונים ועשו פטרולים, שזה היה סביבה איומה ונוראה גם לשרת, וגם עם איומים גדולים של מוקשים והרבה אבדות בתחום הזה.
מוקשים על המסילה.
מוקשים על המסילה. זה דבר שהוא גם איום אמיתי בעבר, ותארנו גם בהווה.
וואו. ואנחנו דיברנו על זה לפני רגע, שהרכבת גם הייתה עד בית חנון.
הרכבת הטורקית, העות'מאנית.
העות'מאנית.
אבל אחרי זאת גם הבריטים בנו את המסילה שלהם, שחצתה את כל מה שאנחנו מכנים היום רצועת עזה.
מה זאת אומרת? באיזה מקום?
בזמן, בשלהי המלחמה, כשהבריטים כבשו את הסיני והתקדמו לתוך ארץ ישראל, הם הניחו עם התקדמות הצבא שלהם מסילת ברזל, שהשתמשו בה להוביל כאמור את כל ההספקה, את החיילים וגם לפנות פצועים. אותה מסילה עם ההתקדמות של הצבא התקדמה צפונה, חצתה את מה שאנחנו מכנים במרצועת עזה, כולל את העיר עזה, והגיעה בסוף המלחמה עד לחיפה.
משהו נשאר מהמסילה הזו?
אני חושב שאם נסתכל היום בתצלומי אוויר, עוד נוכל לזהות בקושי את התוואי. הרבה בנייה, לצערנו, העסתים לא השקיעו בפיתוח התשתיות שלהם, בוודאי מאז שהמסילה הושבתה סופית, ובעיקר יש בנייה והשתלטות לשטחים שם.
שזה מתי בערך?
תשמעו, המסילה הודעה לה הרבה גלגולים אחר כך הבריטים. השתמשו בה בתקופת המנדט כחלק מהמסילה בין ארץ ישראל למצרים, רכבת לילה לקהיר, עברה שם. ואחרי מלחמת העצמאות, כנראה הרכבת המצרית עוד הפעילה אותה בשלבים כאלו ואחרים, ופעמיים רכבת ישראל. רכבת ישראל גם במבצע קדש, אחרי שצהל כבש את הרצועה ואת הסיני, וגם במלחמת ששת הימים, ב-1967, באותו סיטואציה, הייתה צריכה לשקם ביחד עם גורמים אזרחיים אחרים ועם חיל ההנדסה, הייתה צריכה לשקם את המסילה ולהפעיל אותה מהר כדי לתמוך שוב בצבא, לפנות ציוד שלל ולתספק את הצבא ששולט בסיני.
וואו. והיה במהלך ההיסטוריה רכבת שתוכננה ספציפית, קווים ספציפיים שתוכננו בשביל הגנה או שיועדו למלחמות?
למעשה בהיסטוריה של הרכבת כאן בארץ, רבים מהקווים המוקדמים נסללו עבור צרכים אסטרטגיים או מלחמתיים. וכמובן, המלחמת העולם הראשונה היא הכי בולטת בעניין הזה, אבל גם במלחמת העולם השנייה, המסילה מחיפה צפונה, המסילה שחוצה את ראש הנקרה ומגיעה לביירות ולצפון לבנון, היא נסללה עבור הצרכים של הצבא הבריטי שחשש מפלישה טורקית מכיוון טורקיה, במידה וטורקיה תצטרף לצד מדינות הציר במלחמה.
ובעצם לאורך השנים ולאורך המבצעים והמלחמות שהמדינה שלנו ידעה, המסילה שדיברנו לרצועת עזה חזרה ויצאה משימוש לא מעט פעמים, נכון?
כן, אנחנו אחרי מלחמת העצמאות כנראה שהמצרים השתמשו בה גם למטרות צבאיות, ומיד אחרי מבצע קדש ב-56, רכבת ישראל תספקה את צהל, אבל זמן קצר כי נסוגנו ופרקנו את מה שיכולנו.
אז רגע, בוא נעשה סדר בטיימליין. הרכבת הראשונה בישראל, בארץ ישראל של היום, אבל פעם זו של העותמנים?
לא, זה בתקופה העותמנית, אבל זה מסילה פרטית בין יפו לירושלים.
מה זה מסילה פרטית? של איש?
שחברה פרטית, שעשתה סטארט-אפ, וכיוותה להרוויח, אולי לא כל כך הצליחה, בדיעבד, בין יפו לירושלים.
בין יפו לירושלים. אחרי הרכבת הפרטית הזו בתקופת האימפריה העותמנית, יש לנו את
הרכבת החיג'אזית של הממשלה העותמנית. זה כבר בעצם הרכבת הממשלתית הראשונה בארץ. ומאז כל הרכבות הציבוריות בארץ הוקמו ביוזמה או בכסף פרטי, ממשלתי או צבאי.
אחרי זה יש לנו?
אחרי זה יש לנו את המסילות שהצבא הבריטי הקים בזמן מלחמת העולם הראשונה.
גם זה היה בחפיפה למלחמה.
כן, כן. גם הרכבת החיג'אזית בעצם הוקמה מצרכים אסטרטגיים והיא הורחבה בארץ עבור צרכי המלחמה. וגם המסילות שהצבא הבריטי, רוב המסילות שהיו קיימות, רוב הקווים שהיו קיימים בתקופת המנדט הבריטי, הוקמו על ידי הצבא הבריטי. ובמקור עבור שימושו הוא.
אז אחרי החיג'אזית יש לנו את
הרכבת המנדטורית, כן.
אוקיי, ואחרי זה יש לנו את רכבת ישראל?
אז בוא נגיד שהרכבת ישראל, בניגוד לקודמותיה, כמעט כל המסילות שנסללו בתקופתה, או כולן למעט שלוחות מסוימות, נסללו לצרכים אזרחיים, לטובת פיתוח הארץ והכלכלה והאוכלוסייה, בקצבים הולכים וגדלים עד היום.
ועכשיו אנחנו יכולים להסתכל אחורה, ואם סיימנו עם ההיסטוריה של עד תקופת ישראל, יש לנו בעצם את התקופה של כל המלחמות והמבצעים. מה אתה יכול לספר לנו על התפקוד של הרכבת בתקופת?
בעבר הרכבת הייתה תומכת מאוד משמעותית כאמור בצבא, כחלק מהתפיסה העולמית של לוגיסטיקה של צבאות. רכבת ישראל בשנות ה-50 וה-60 קנתה הרבה קרונות שטוחים להובלת רכב קרבי משוריין, טנקים וכיוצא בזה, והקימה תשתיות שתומכות בזה. אבל זה דבר שכנראה בתחילת שנות ה-80, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, פסק, זה כבר לא מתאים היום מבחינה טכנית.
וואו. בסדר, אנחנו רואים שהרכבת וההיסטוריה של המדינה וההיסטוריה של המזרח התיכון ובכללי מלחמות, הכל שזור ביחד. יש לך משהו לספר לנו לסיום?
תשמע, זה קצת נשמע היום מופרך בעת שאנחנו מקליטים את זה, אבל אנחנו נזכרים, וזה עולה מדי פעם בזיכרון, שבתחילת שנות ה-70, ב-72, הרכבת ישראל התחילה להפעיל שירות נוסעים עבור תושבי רצועת עזה. שירות יומי.
וואו.
שירות לעובדים, לפועלים שבאו מהרצועה למדינת ישראל.
איפה הקו הזה עצר? איפה
אותה מסילה שנשארה עוד מימי הבריטים וחודשה מדי פעם בפעם. הרכבת פרסמה לוח זמנים, דו-לשוני כמובן, ביוזמת משרד התחבורה דאז, תחת שר התחבורה שמעון פרס, והפעילה שירות במשך כמה חודשים שהיה כנראה די פופולרי. והופסק פחות או יותר בגלל, או אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשנה
זהו,
אחר
כך. זהו, כי אם אמרת 72,
זה... כן, זה קטע את העניין הזה.
היינו ככה קרובים למערך רכבות.
אני לא יודע אם קרובים, אבל ברור שאם רוצים פעם, כמו בתוך מדינות, גם במדינות, כדי לחזק אזורים, לקשר ולחבר אזורים נפרדים, מסילות ברזל זה כלי מאוד שימושי לעניין הזה.
וואו, זה דבר שלא היה לי מושג לגביו, שהייתה...
יש תמיד מה ללמוד, ואני גם אני נהנה תמיד ללמוד את ההפתעות האלו של ההיסטוריה.
אז תודה רבה שלימדת אותנו.
תודה לך, שירן, היו.
אנחנו סיימנו להפעם, תודה לך חן. תודה לרוברט ששוחח איתנו מקודם. תודה גדולה לכם, הנושאים ומאזינים שהייתם איתנו. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.